בכורות, דף ה', מתחילים בעזרת השם, 14 שורות מלמעלה, שאל קונטרוקוס אסר את רבן יוחנן בן זכאי. כשעם ישראל שמעו את הבשורה המרגשת, שהקדוש ברוך הוא מעוניין לעשות משכן ולהשרות את שכינתו בתוכם, הם מאוד מאוד התרגשו, וכל אחד, מה שהיה לו, הדברים הכי יקרים, הלכו ותרמו בשביל שיוכלו לבנות את המשכן, ובאמת העבודה הייתה בצורה יוצאת דופן, הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה בלב כל חכם לב, ובראשם בצלאל בן אהליאב, בנו באמת ויצרו את כל הכלים, את העמודים שהיו צריכים של המשכן. אבל כשהגיע הרגע שהיו צריכים להקים את המשכן, כל מי שניסה להרים את הקרשים, לסדר את המשכן, אף אחד לא הצליח. היחיד שהצליח להקים את המשכן היה משה רבנו בדרך נס. ואומר האור החיים הקדוש, מה היה הסיבה באמת שאף אחד לא הצליח להקים את המשכן? שהתורה כותבת שזה היה עדות על משה רבנו. כי הרי כל הכסף למשכן הגיע לידיים שלו. והיו כאלה שחשדו בו שהוא מעל בכסף, הוא לקח כסף, חלק מהכסף לכיס שלו. לכן התורה באה ומעידה על משה רבנו שהוא היה אדם ישר. מה העדות הכי טובה? המשכן בעצמו. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המשכן בעצמו העיד על משה רבנו שהוא לא לקח אפילו לא פרוטה אחת מתוך כל הכסף והזהב שהגיע למלאכת המשכן. מה הראיה? שאף אחד לא הצליח להקים את המשכן ורק משה רבנו הצליח. זה נס. נס נעשה רק לצדיקים. זאת ההוכחה שמשה רבנו היה נקי חפיים ובר ליבב. זאת הייתה אחת מהשאלות גם כן ששאל קונטרוקוס. אסר הרומאי את רבן יוחנן בן זכאי, אבל לפני כן נראה את השאלה הראשונה ששאל אותו. שאל קונטרוקוס אסר את רבן יוחנן בן זכאי. כשעם ישראל היו במדבר, יום אחד הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שהוא רוצה לספור את הלוויים. המטרה של המספר הייתה כי עד עכשיו העבודה של הקורבנות הייתה נעשית על ידי הבכורות. מעכשיו והלאה זה עבר לבני לוי. כל אחד מבני ישראל, שהוא היה בכור, היה לו קדושת בכור, העביר את הקדושה שלו ללוי. אז היו צריכים לספור את הלוויים, לדעת כמה לוויים יש, כנגד זה כמה בכורים יש, וכל בכור הקדושה שלו עברה ללוי. אז כשספרו את עם ישראל, כתוב שם, לכאורה אי אלה אי דיוקים בין המספרים. כי בהתחלה כתוב, כשספרו כל משפחה מבני לוי בנפרד, אז יש מספר של אנשים. כשעושים סך הכל במספר הזה, מגלים סכום מסוים. אבל כשהתורה עושה את הסך הכל של הסכום, מגלים סכום אחר, וזאת הייתה השאלה שלו. בפרטן של לוויים, כשהתורה אומרת כמה המספר המפורט של כל משפחה ומשפחה מבני לוי, אתה מוצא שהם היו יחד 22,300 אנשים. אבל בכללן, כשאתה מסתכל, התורה איך שהיא מסכמת את כל האנשים, אתה מוצא 22,300, להיכן הלכו? איפה עוד 300 שיוצא לנו כשאנחנו סופרים ועושים חשבון כל המשפחות יחד? יוצא לנו 300 נוספים. למה כשהתורה מסכמת, ה-300 האלה לא נמצאים במספר? אמר לי, אותן 300 בכורות היו. אותם 300 לוויים היו בעצמם בכורות. ולכן, ואין בכור, מפקיע בכור, לוי, שהוא בעצמו בכור, לא יכול להפקיע את הבכורה מאחד מישראל. לכן, מנו בסיכום של האנשים, רק את אלה שלא היו בכורים, שבהם באמת הפקיעו את הקדושה של שאר הבכורים מעם ישראל. שואלת הגמרא, מה הייתה? מה הסיבה באמת שבכור מבני לוי לא יכול להפקיע את הקדושה של בכור מבני ישראל? אמר אביי, דיו לבכור שיפקיע קדושת עצמו. מספיק לאותו בכור שמפקיע את הקדושת בכורה של עצמו והוא הופך להיות לוי. הוא לא יכול להפקיע הקדושה של בכור מישראל. שאלה שנייה שהוא שאל אותו, ועוד שאלו, בגיבוי כסף, מתי שבאו לגבות את כל הכסף לתחילת בניית המשכן, אתה מוצא שהיה אמור להיות בסך הכל 201 כיכר, ו-11 מנה. היה צריך להיות 201 כיכר ו-11 מנה, כמו שמיד נראה, דכתיב, בקע לגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש וגומר. זאת אומרת שהתורה אומרת שכל יהודי ויהודי מעם ישראל נתן מחצית השקל לבניית המשכן. אז בסך הכל, כמה אנשים היו? היו 603,550 כאלה שנתנו מחצית השקל. עכשיו, מכיוון שכל אחד נתן מחצית השקל, סך הכל כמה זה יוצא שקלים שלמים, זה יוצא 603,550 לחלק לשתיים, כי זה הרי חצאים, אנחנו צריכים להגיע לשלם, סך הכל זה יוצא 301,775. עכשיו, כל כיכר זה יוצא 60 מנה. אם סופרים 60 מנה, מגיעים למשקל של מטבע שנקרא כיכר. הרי המטבעות פעם לא היו הולכים לפי מה שקובעים שער של מטבע, זה הולך לפי משקל של כסף, משקל של זהב, לפי זה היו קובעים את הסכום כמה ששווה אותו מטבע. עכשיו, 60 מנה יוצא למעשה כיכר אחד. עכשיו, כמה זה כל מנה? כל מנה זה 25 שקלים. יוצא אם כן, כמה שקלים יש בכיכר? זה 60 כפול 25. יוצא שבכיכר יש 1,500, כן, 60 כפול 25, 1,500. 1,500 שקלים יש בכל כיכר. כאן, כשיש לנו 301,775 שקלים, אם מחלקים את זה לכיכר, כמה זה יוצא? זה יוצא שיש 201 כיכר. 201 כיכר יוצא 301,500. אבל למעשה היה לנו 301,775. אז כמה זה 301,775 פחות 301,500? כן, 301,775 פחות 301,500, שה-301,500 זה בעצם הסכום של 201 כיכר, זה יוצא בסך הכל שנשאר 275 שקלים. אם כן, מה זה 275 שקלים? הרי כל מנה הוא 25 שקלים, אז יוצא שכשיש לנו 275 לחלק ל-25, כן, כי הרי כל מנה יוצא 25 שקלים, אז יוצא שה-275 שקלים לחלק ל-25 זה יוצא סך הכל 11 מנה, כן, הרי כל מנה זה 25 שקלים, אז כשיש לנו 275 שקלים, ואנחנו מחלקים את זה למנה, זה יוצא שסך הכל יש 11 מנה. אז זה יוצא כמו שבאמת ראינו כאן, שהמסקנה היא מה שהגמרא אומרת, שיש 201 כיכר ו-11 מנה. מצוין. אם ככה היה, הכל היה בסדר. מה הבעיה? שבנתינת הכסף אתה מוצא מעט כיכר, במקום שיהיה לנו 201 כיכר ועוד 11 מנה, כמה יש? רק מעט כיכר. דכתיב, ויהי מעט כיכר הכסף לצקת וגומר. אז אם כן, נעלמו פה 101 כיכר ועוד 11 מנה. איפה זה? יותר מחצי. משה רבכם, אפרה לפומי. הוא אומר לו אותו, איך קראו לו? קונטרוקוס. אומר לו לרבן יוחנן בן זכאי, גנב היה? או קוביוסטוס היה, עדיין הוא אחד שגונב אנשים, מה הקשר לגנוב אנשים אם הוא גנב כסף? רק הפירוש הוא שאולי הוא פשוט החביא חלק מהאנשים כדי שלא ייתנו את המחצית השקל, או אינו בקי בחשבונות, אז לא יצא חשבון נכון. אלא מה יצא פה? נטל מחצה ולמעשה הוא מחצה שלם, לא יחזיר. בעצם הוא לקח בעצם סכום של מחצה, הוא לקח את כל ה-201 כיכר ו-11 מנה, לקח את זה, נתן רק חצי, נטל חצי לעצמו וקצת יותר מחצי אפילו, ומחצה שלם, לא יחזיר. אז מה? אפילו מחצה שלם הוא לא יחזיר, אז מה, איך תסביר את זה? תסביר את זה, אני לא מבין מה הולך פה בפסוק. אמר לו, מה אני יכולה לבן זכאי, הכל בסדר. שרבנו גזבר נאמן היה, ובקי בחשבונות היה, רק אני אגיד לך מה הטעות שלך. הוא מנה של קודש כפול היה. כשאתה רואה מנה, אצלך זה המנה שאתה מכיר. אבל אז המנה היה אחרת, המנה היה כפול. ואז מה יצא, ולמעשה, מנה של קודש כפול היה, אז יוצא שמה שהיה לך 200 כיכר, זה בעצם 100 כיכר. רגע, אבל היה לנו 201 כיכר, ועוד 11 מנה. איפה זה? הדיוק פה הוא פשוט מושלם. הפסוק אומר, ואת ה-1750 עשה וווים לעמודים, נשאר בדיוק 1775, כן, 1775, זה הוא עשה וווים לעמודים. זה בשביל הוווים של העמודים של המשכן. אז יוצא בדיוק, כי הרי מה היה פה? היה פה עוד, היה לנו פה למעשה עוד 1775, וזה עכשיו יוצא סכום מדויק שמשה רבינו לא לקח אפילו לא פרוטה אחת. שואלת הגמרא, אבי בר אבחי, אבחי לא הבין למה רבן יוחנן היה צריך להגיע לכל כך חשבונות מסובכים להוכיח שבאמת משה רבינו הכל היה אצלו ביושר. מה קקש ילי? מה כל כך היה מסובך? היה יכול להגיד, והיא מעט כיכר הכסף, לצקת וגומר, הכוונה לצקת את האדנים. זאת אומרת, מה שכתוב שהיה מעט כסף, 100, מלשון 100, זה לא הכוונה שמשה רבינו הביא להם רק 100. זאת אומרת, קיבל 201 נגיד, ועוד 11 מנה, נכון. הוא חילק את זה. 100 זה היה לצקת את האדנים, אדני המשכן, שעל זה נעמדו הקרשים של המשכן, וכל השאר, הכסף, הוא שמר לעתיד. למה צריך להסביר שהסכום היה שונה, המטבע פעם היה שונה? אנח לצקת, אותם מעט כיכר כסף, זה היה בשביל לצקת את האדנים, והינח מה שנשאר בגזה, השאיר את זה באוצר של המשכן בשביל העתיד. עונה הגמרא, כתב קרא אחרינה. הסיבה שרבן יוחנן לא ענה את התשובה הזאת, כי רבן יוחנן לקח בחשבון פסוק נוסף, והוא לא רצה שיהיה שאלה מהפסוק הזה. הפסוק ההוא מסכם את כל הכסף שהגיע בשביל המשכן, כתוב שם, וכסף פקודי העדה, מעט כיכר, כמו שם כתוב, ו-1775 שקלים נוספים. אבל הפסוק הזה אומר מעט כיכר, אז איך זה 100? 100, אם זה היה 200, לכן אני צריך להסביר לו שה-100 זה בעצם בגלל שהשקל של קודש היה כפול. בסדר, אותו, איך שקראו לו, קונטרוקוס, הסב הרומאי, עכשיו הולך לישון רגוע, מבחינתו הכל בסדר. אבל אנחנו, כשאומרים לנו שקל של קודש היה כפול, אנחנו יודעים שהתורה שלנו אפשר לשאול כל מה שרוצים, וכל דבר יש תשובה. אז אם כן, אנחנו רוצים באמת להבין, מה פירוש אתה אומר ששקל של קודש כפול היה? יש אצל אנשים אחרים שהיו חושבים, אולי הוא מנסה למצוא איזושהי תשובה, לענות. אבל לא, פה כשכתוב ששקל של קודש כפול היה, זה כפול היה. תביא לי הוכחה שזה ככה. בתורה שלנו גם יש הוכחה. אומרת הגמרא, ואמר לי, מנה של קודש כפול היה, מינה לי. מאיפה המקור לזה? עונה הגמרא, יש לזה מקור? מה תגיד, אי לי מה מיני? אולי תביא מהפסוק הזה בעצמו ראיה, שהרי כאן כתוב שמה שנשאר מהכיכרות, כן, היה מעט הכיכר, מה שנשאר זה 71 מנה. למה 71 מנה? כי כתוב שם שנשאר 1775, שקל, והרי כל מנה זה 25 שקל, אז כמה זה 1775 לחלק ל-25? זה יוצא בדיוק 71, זאת אומרת שהיה 71 מנה, מה שנשאר? שהרי הפסוק אומר כאן, ואת ה-1775 עשה וווים לעמודים. למה אתה צריך לפרט את השקלים בתור שקלים בודדים? 1775, אין פה איזשהו סכום קצת יותר עגול, יותר גדול, לפרט אותם במטבעות קצת יותר גדולים? ולא מנען הכתוב אלא בפרוטרות, הוא פורט את הכסף לשקלים. ואם איתה, אם זה נכון שמנה הוא רגיל והמנה הוא לא כפול, הרי 101 כיכר ו-11 מנה מבעלי. היה צריך להגיד 101 כיכר ו-11 מנה. הרי הפסוק אומר ככה, וכסף פיקודי העדה מעט כיכר. מה שכל הסכום של הכסף שהצטבר, מעט כיכר, ואז מביא הפסוק את המילים הבאות. ו-1775 שקל בשקל הקודש. אז אם כן, יוצא שלמעשה היה 1775 שקלים. כמה זה כל כיכר? 1,500 שקלים זה כיכר. אז תעשה 1775 פחות 1,500, ואז תגיד, תוסיף את הכיכר הזה לתוך כל הרשימה של הכיכר, תגיד 1,000, תגיד, וכסף פיקודי העדה מעט, במקום להגיד מעט כיכר, תגיד 101 כיכר, ואז יישאר לך עוד 275 שקלים. הרי 275 לחלק ל-25, כי הרי כל מנה זה 25 שקלים, זה יוצא 11 מנה. אז אם כן, את כל ה-1775 אפשר לפרוט לכסף גדול ולהפוך אותו לכיכר ועוד 11 מנה, וזה יפה מה שהגמרא פה אומרת, שאפשר להגיד את זה 101 כיכר ו-11 מנה. ואלא, מדלא מנען הכתוב אלא בפרוטרוט, מזה שהפסוק לא מצא מטבע יותר גדול לומר את הסכום, אלא הוא השאיר את זה בפירוט של שקלים, שמע מינה, מנה של קודש כפול היה. סימן שהמנה של קודש, שזה לא היה 1,700, אלא זה היה כפול, זה היה 3,000. אז בשביל להגיע ל-3,000, ה-1,775 לא מגיע ל-3,000, לכן הוא עשה את זה בצורה מפורטת. שואלת הגמרא ודילמה, כללי כחשיב בכיכרי. יכול להיות שמאות כלל הוא מחשב בכיכר. זאת אומרת, הוא אומר 100 כיכר, הוא לא יגיד לך 101, כי זה כבר פרט, הוא מחשב רק את הכללים של המאות. פרטי, דיינו, כיכרות בודדים, לא כחשיב בכיכרי. את זה הוא לא מחשב בתוך הכיכרות האלה. אז אם כן, אין מכאן ראיה, אלא אומרת הגמרא ראיה אחרת, שמנה של תורה כפול. מאחר, הפסוק הבא מביא סכום עגול של עשרות, לא של מאות. אז אתה רואים פה שכן מפרטים אפילו פחות ממאות בתור כיכר. פסוק אומר לגבי הנחושת שהיה. ונחושת התנופה 70 כיכר. פה אומרים לגבי כיכר לא מאות, אלא 70. ו-2,400 שקל. למה לא מביאים פה 2,400 שקל? למה אומרים פה את הסכום הזה בצורה של מפורטת? שהוא פורט אותה, שהרי כאן כל השקלים הבודדים ביחד הם הרי 96 מנה. 96 מנה זה כבר כיכר? בוודאי שכן, כי הרי כל כיכר זה סך הכל 60 מנה. פה יש לך 96, אז ודאי שיש פה בכלל זה גם 60 מנה, זה היה פה כיכר. ולא מנען הכתוב אלא בפרוטרוט. הפסוק לא מנה אותו בתור 71 כיכר, כי הרי יש לך פה עוד כיכר נוסף בתוך השקלים הבודדים. אלא מה רואים מכאן? שמע מינה, מנה של קודש כפול היה. סימן שהמנה של קודש היה 3,000. זאת אומרת, בשביל להגיע לכיכר היה צריך 3,000 שקלים, והמנה הוא כפול, ולכן אין פה בסכום הזה של 96 מנה, אין כאן את האפשרות להגיע לכיכר. שואלת הגמרא ודילמה, פרט הרבה כחשיב בכיכרי, אולי פרט גדול, אמנם כלל זה 100, בסדר. עשרות זה פרט, פרט גדול זה עשרות, זהו מחשב בתור כיכרות. פרט הזוטה, להגיע ליחידים, לכיכר יחיד, לא כך חשיב בכיכר, את היחידים הוא לא מחשב בכיכרות. אולי בשביל זה לא יכניס את זה בתוך ה-70. למה לא אמרו 71? כי אחד זה כבר לא בתוך הכיכר, מחשבים רק עשרות עגולים. אז אין מכאן גם כן ראיה שמנה של קודש כפול היה. אלא אומרת הגמרא, אמר רב חסדא מאחא, פסוק אומר ביחזקאל, כשהוא רוצה לחשבן, כמה זה בדיוק מנה, שיעור של מנה. אז הוא מחשבן את החישוב הזה. והשקל, כל שקל הוא 20 מהמטבעות שנקראים גירה. עכשיו, כמה שקלים יש במנה? 20 שקלים ועוד 5 ו-20 שקלים. כמה זה 20 ועוד 5 ו-20? 45 שקלים. ועוד 10. זה יוצא סך הכל 55 שקלים, ועוד 5 שקל, זה יוצא סך הכל 60 שקלים. המנה יהיה לכם, כל מנה זה 60 שקלים. עכשיו, מה ראה מפה שמנה של קודש כפול היה? וה-60 שקלים, כשאתה אומר, כל שקל זה הרי 4 דינרים. אז כמה זה 60 שקלים? 240 אביין, זה יוצא 240 שקלים. והרי מנה זה 100 דינרים. אז מה כתוב כאן שמנה זה 240 שקלים? הרי בדרך כלל מנה זה סך הכל 100 שקלים, הכוונה דינרים. הרי סך הכל, עוד פעם, 60 דינרים, 60 שקלים בעצם יוצא סך הכל 200 דינרים. והרי מנה זה לא 200 דינרים, בטח לא 240. הרי כל מנה יוצא 100 דינרים. דינרים וזוז זה אותו דבר. אנחנו יודעים שמנה זה 100 זוז, 100 דינרים. אבל לא 240, איך הגעת ל-240? אלא בגלל שזה מנה של קודש, זה כפול, אז הגענו ל-200. אלא שמע מן המנה של קודש, מנה כפול היה. ולכן במקום 100 זה מגיע ל-200. עכשיו, איך הגענו ל-240? כי הוסיפו בזמנו של יחזקאל, הוסיפו למנה עוד שישית. עכשיו, שישית שהוסיפו זה שישית מלבר. הכוונה שכשאתה מחשב עם התוספת, זה מגיע שהוסיפו שישית. זאת אומרת, במקרה שלנו זה 240 עם התוספת, אתה מחלק 240 ל-6, יוצא לך בדיוק כל חלק 40. אז הוסיפו 40, הוסיפו שישית. ושמע מן המוסיפין על המידות, אפשר להוסיף על המידות של המטבעות תוספת, אם רואים צורך בזה, אבל מה? כשמוסיפים על המידות ואין מוסיפים יתר על שטות. ולכן במקרה שלנו הוסיפו על 200, הוסיפו את זה ל-240, כי הרי 240 לחלק ל-6 יוצא 40, הוסיפו שטות, הוסיפו בדיוק 40. ושמע מן הדבר נוסף, שכשמוסיפים שטות, שטות המילבר, מוסיפים את השטות, שכשמוסיפים את השישית, אז מחלקים את זה ל-6. זאת אומרת, יש אפשרות לחלק את ה-200 ל-6, ויש אפשרות לחלק את ה-240 ל-6. כשאתה מוסיף כבר את ה-40, אתה מחלק את זה ל-6, אז הסכום יוצא שונה. אנחנו הולכים לפי התוספת, אחרי שהוספנו את השישית, אנחנו מחלקים את הכל ל-6, ורואים שלא הוספנו יותר משישית, סך הכל יחד עם התוספת. אמר רבי חנינה, שאלתי את רבי אליעזר בבית מותיו הרבה. את רבי אליעזר שאלתי בבית המדרש הגדול את השאלה הבאה, מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? למה רק חמור השתנה שיש בו קדושת בכור? למה סוס אין קדושת סוס? למה אין קדושת גמל? שאר הבהמות הטמאות, למה אין בהם קדושה? אמר לי גזרת הכתוב היא, זה גזרת הכתוב, ועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים, כי החמורים עזרו לעם ישראל בשעת יציאת מצרים. שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 90 חמורים לוביים. כל אחד מישראל היו לו 90 חמורים משובחים שנקראים חמורים לוביים. ומה יעשה עם החמורים האלה? לא סתם. אותם החמורים רק נשאו. הם היו טעונים מכספה וזהבה של מצרים. היה בכל חמור המון המון כסף וזהב מביזת מצרים. מספרים שרבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, פעם היה צריך לצאת לאיזו מערכה מאוד מאוד קשה על שמירת היהדות. הוא חיזק אנשים, עורר את האנשים, אבל חוץ מזה שאנשים אמרו לו שהדרשה הייתה מאוד יפה, לא כולם היו מוכנים להירתם לעזור. אז הוא אמר, יש לי שאלה על הגמרא פה במסכת בכורות. הגמרא אומרת שבשכר זה שהחמורים נשאו, עזרו לעם ישראל ביציאת מצרים, הם זכו שיש בה בחמור קדושת בכור, קדושת פטר חמור. שואל, יש לי שאלה, הרי כתוב גם כן על הכלבים שהם זכו למתנה מאוד מיוחדת. מה הם זכו? שאם יהודי יש לו נבלה או שיש לו טריפה, הוא נותן את זה לכלב, תשליכון אותו, נותן את זה מתנה לכלבים. למה דווקא הכלבים זכו? גם כאן כתוב שיש לזה איזשהו עניין מציאת מצרים, כי בזמן יציאת מצרים לא יחרץ כלב לשונו בשעת מכת בכורות. הרי כתוב שכשיש מלאך המוות בעיר, כלבים צועקים, ככה עומד להם על הלשון לצעוק. אז כאן היה מוות, אמנם שזה לא היה על ידי מלאך המוות, כמובן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו להבדיל, אבל בכל זאת הם היו צריכים לצעוק והם שתקו. כולם צעקו והכלבים שתקו. בזכות זה הם זכו שהם מקבלים נבלות וטרפות. אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, תראו את ההבדל. הכלבים, איך הם עזרו ביציאת מצרים? הם שתקו. זאת אומרת, במקרה שלנו, אדם ששומע דרשה ושותק, מקשיב. אז מה הם זכו? זכו לאכול נבלות וטרפות. אבל החמור שבא ואמר, הנה אני מוכן לעזור, הוא בא רתם את עצמו לעזור לעם ישראל, הוא זכה לקדושה, קדושת פטר חמור. לומדים מכאן שכשצריכים עזרה בשמירת יהדות, לא מספיק להגיד נכון נכון, אלא צריך לבוא ולעזור ולהירתם. אומר רבי חנינה, ועוד שאלתי שאלה נוספת את רבי אליעזר, מהי לשון רפידים? הפסוק אומר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה המשמעות של רפידים? אמר לי, רפידים שמה. הוא בא למקום שנקרא רפידים, זה הכל. אומרת הגמרא כתנאי, באמת יש בזה מחלוקת תנאים, ורבי אליעזר שאמר שכך שמה, הוא אומר רפידים שמה. אבל רבי יהושע אומר, יש כאן רמז, שריפו עצמן מדברי תורה, הם נחלשו בדברי תורה, וזה היה הסיבה שהמלאק הגיע. וכן הוא אומר, יש פסוק של נבואה, שמדברים על זה שבבל ומצרים באים ונלחמים בפלישתים. שם הפסוק אומר, בכל שעתת פרסות אביריו, מרש לרכבו המון גלגיליו. אז הפסוק שם אומר, תוך כדי המלחמה הנוראה שתהיה שם, או שהייתה שם, חלק מהנבואה, הפסוק אומר, לא יפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. האבות אפילו לא פונים להציל את הילדים מחולשת הידיים שלהם. אז רואים מפה שרפיון ידיים זה לשון רפידים. אותו דבר גם כאן, זה שלא היה לעם ישראל את הכוח של זכות אבות, זה בגלל שחלילה היה רפו ידיהם מן התורה. ועוד שאלתיו שאלה נוספת, מהי לשון שיטים? הפסוק אומר, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה זה שיטים? אמר לי, שיטים שמה. ובאמת במחלוקת התנאים גם כאן הוא סובר ככה. כי תנאי רבי אליעזר אומר שיטים שמה. אבל רבי יהושע אומר, יש כאן משהו יותר חזק מזה. יש פה דבר נוסף, רמז בפסוק. שנתעסקו בדברי שטות. רשי אומר, לזנות את בנות מואב. הפסוק שם כותב לגבי מה שהיה במואב, בשיטים, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן. מה זה ותקרנה? מביאים פה שתי פירושים. רבי אליעזר אומר, הרומות פגעו בהן. מסביר רשי, ותקרנה משמע גופן היה פוגע בהן. זה לשון ותקרנה. רבי יהושע אומר, שנעשו כולן בעלי קריין, שפה ותקרנה אומר רשי לשון מקרהו. אומרת המשנה, פרה שילדה מן חמור. פרה שנולד לה בכור הראשון נראה כמו חמור. אותו דבר להפך, וחמור שילדה כמין סוס, זה הבכור של החמור הזה נראה כמו סוס. פטורה מן הבכורה, שנאמר, הפסוק אומר פטר חמור, פטר חמור שני פעמים. אז פעם השנייה היא מיותרת, וזה בא לומר, עד שיהיה היולד חמור והנולד חמור. בשביל שהוולד יהיה בו קדושת פטר חמור, צריך שגם האם תהיה חמורה, וגם הוולד צריך להיות חמור. אבל אם הוא נראה כמו סוס, אין בו קדושת פטר חמור. ומה הם באכילה? האם הם מותרים באכילה או לא? בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. לעומת זאת להפך, וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אסור באכילה. מה הכלל? שהיוצא מן הטמא, טמא. נולד מן הטמא, אפילו אם הוא נראה טהור, הוא טמא. והפוך, ויוצא מן הטהור, טהור. מי נולד מהבעל חיים טהור, הוא טהור גם אם הוא נראה כמו בעל חיים טמא. אומרת הגמרא תנא נתם, יש משנה שאומרת דבר כזה. רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל. הכבשה ילדה ולד שנראה כמו עז, והעיזה ילדה ולד שנראה כמו כבש. פטור מן הבכורה. אבל מה? ואם יש בו מקצת סימנים שהוא דומה לאמו, חייב בבכורה. מינה אני מילה, מאיפה המקור לזה? אמר רב יהודה, דאמר קרא. הפסוק אומר ככה. אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תפדה, קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח, ואת חלבם תקטיר אישה לריח ניחוח להשם. הדגש כאן בפסוק הוא שכתוב שלושה פעמים את המילה בכור, וכל אחת מהן מיותרת, כי כבר הפסוק הזה עוסק בענייני בכור, גם בלי המילה בכור היינו יודעים שזה הנושא. מה לומדים מכאן? אך בכור שור לומדים מזה שיהי הוא, דהיינו האם, צריכה להיות שור, ובכורו, הבכור צריך להיות עם סימנים של שור. בכור כסף, אותו דבר, שיהיה הוא כסף, ובכורו כסף. בכור עז, שיהיה הוא עז, ובכורו עז. אבל אם הוא נראה אחרת, פטור מקדושת בכור. יכול, אפילו יש בו מקצת סימנים, גם כן הוא יהיה פטור. אם הוא נראה קצת כמו אמו, תלמוד לומר אח. אח חילק. דהיינו, שאם יש בו סימנים שדומה לאמו, הוא כן קדוש בקדושת בכור. שואלת הגמרא, אתה לומד את זה מבכור, בכור, בכור, שלושה פעמים? והתנא במשנה שלנו לומד את זה מפטר, פטר, קנה סבלה. זה שכתוב, פטר, פטר, לומדים את העניין הזה שהוולד צריך להיות דומה לאמו בשביל שיהיה בו קדושה. ומה? למדו את זה גם לגבי פרה שילדה כמין חמור. אז זאת אומרת שעוסקים פה גם כן בבהמות טהורות, האם הוולד שלהם יש בו קדושה או לא. כי הרי אחד מהדוגמאות היה פרה שילדה כמין חמור, ולמדנו מזה שכתוב פטר, פטר פעמיים, כתוב פטר חמור, פטר חמור פעמיים, הפעם הנוספת היא מיותרת, היא מלמדת אותנו שאם הוולד לא דומה לאמו, אין בו קדושת פטר חמור. אז מה צריך שתי פסוקים? עונה הגמרא, קודם כל, השאלה היא פה שאלה על דעתו של רב יהודה. אתה מביא פה פסוקים, מאיפה המקור שלך של הפסוקים האלה? הרי יש משנה שאומרת אחרת ממך. אז התשובה לזה דבר ראשון היא, הוא דאמר כרבי יוסי הגלילי. ואת רבי יהודה לא בא והמציא פה לימוד חדש, אלא הוא מביא לימוד שהוא כבר שמע אותו, שאומר אותו רבי יוסי הגלילי, שרבי יוסי הגלילי והמשנה זה בעצם שתיהם תנאים, כל אחד יכול להגיד את הלימוד שהוא רוצה ללמוד, רבי יהודה יכול להביא את הלימוד של רבי יוסי הגלילי גם. דתניא רבי יוסי הגלילי אומר, בדיוק את אותו לימוד, אך בכור שור, עד שיהיה הוא שור ובכורו שור, בכור כסף, עד שיהיה הוא כסף ובכורו כסף, או בכור עז, עד שיהיה הוא עז ובכורו עז, אם הוא לא נראה כמו האמא, הוא פטור, אין לו קדושת בכור. יכול. אפילו יש בו מקצת סימנים כמו האמא, גם כן הוא יהיה פטור. תלמוד לומר, אך חילק, לא. אם יש בו סימנים כמו האמא, הוא יהיה חייב בקדושת בכור. במייקה מפלגי, מה המחלוקת בין המשנה שלנו לבין רבי יוסי הגלילי? תנא דידן סבר, תנא במשנה שלנו סובר, גלי רחמנה בקדושת דמים. כתוב לגבי קדושת דמים, הרי חמור, איזה קדושה יש לו של בכור? הוא לא בעצמו קדוש שהולכים להקריב אותו חלילה קורבן על המזבח, חמור על המזבח, ממש לא נדבק. אלא מה? הוא שווה, השווי שלו אמור להיות בקדושת בכור. לכן מה עושים? פודים אותו בסה. ואת הסה נותנים לכהנים. אז אם כן, יש לו קדושת דמים. התורה מגלה בקדושת דמים שרק אם הוולד דומה לאמו, רק אז יש בו את הקדושה. והוא הדין בקדושת הגוף של בהמה טהורה, שהבהמה בעצמה, אם אין במום, מקריבים אותה למזבח, אנחנו מבינים לבד שמתי יש לה קדושת בכור, דווקא אם היא דומה לאם. ורבי יוסי הגלילי סבר, גלי רחמנה בקדושת הגוף, והוא הדין בקדושת דמים. הוא אומר להפך, המקור לזה הוא בבהמה טהורה, בכור, 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 שהוא מדבר שם לגבי כבש, שור, עז, בהמה טהורה, שם הבהמה יש בה קדושת גוף, היא בעצמה קורבן, ולכן יש בה קדושה. ומזה לומדים לחמור שיש בו רק קדושת דמים. וגמר, קדושת דמים מקדושת הגוף, בזה הגמרא משלימה את דעתו של רבי יוסי. שאלת הגמרא, ותנא דידן שלומד במשנה שלנו מפטר חמור, פטר חמור, שהוולד צריך להיות דומה לאמו כדי שיהיה בו קדושת בכור, היי בכור בכור, שכתוב שלושה פעמים, מה יביד לי, מה הוא עושה מהמילים המיותרות האלה? מבעל אלה, כדי רבי יוסי בר רבי חנינה, לימוד אחר, דאמר רבי יוסי בר רבי חנינה, למה נאמרו אימורים, כל הפסוק הזה שמדבר על בכור, בעצם בא להגיד שאת האימורים, דיינו חלק מתוך הבכור, ברגע שמקריבים אותו קורבן, מקטירים על המזבח. החלק שמקטירים על המזבח נקרא אימורים. התורה אומרת שאת האימורים מקטירים, גם כתוב את זה לגבי בכור שור, כתוב אימורים בבכור כסף, אימורים בבכור עז. זאת אומרת, במילים אחרות, למה כתוב לגבי אימורים גם בכור שור, גם בכור כסף וגם בכור עז? למעשה זה מיותר. אלא, צריכה, די כתב רחמנה בבכור שור, מה היה כתוב בכור לגבי שור? הייתי אומר, בסדר, זה רק לגבי שור. מי אמר שגם לגבי כבש או לגבי עז? שור הוא מיוחד מאוד לגבי קורבן. שכן, נתרבה בנסחים. נותנים בשבילו, כשמקריבים שור, הרבה נסחים, זה חצי אין, זה מאוד הרבה נסחים. לעומת זאת, כסף, כבש או עז מביאים רק רבע אין, זה חצי, חצי מהחצי. אז אם כן, כיוון שהשור מביאים הרבה יין לנסח, אז לכן אנחנו גם כן מבינים שאת האימורים שלו צריך להקטיר על המזבח, אבל אם לא היה כתוב לגבי כבש ועז, לא הייתי יודע שגם הם אפשר להקטיר, צריך להקטיר את האימורים של הבכור על המזבח. והיא כתב רחמנה בכסף, זאת אומרת אם היה כתוב בכסף, הייתי אומר שכן נתרבה בעלייה. הבהמה היחידה שהזנב גם מקטירים על המזבח בתור חלק מהאימורים, זה רק הכבש. אז לא הייתי לומד מזה שור, אם היה כתוב רק לגבי כבש, שאת האימורים שלו בבכור מקטירים על המזבח, לא הייתי לומד שור או עז. כן כתוב גם לגבי שור ועז, והיא כתב רחמנה בבכור עז, אם היה כתוב בעז, הייתי אומר שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד, בקורבן עבודה זרה של יחיד שעבד עבודה זרה בשוגג, הוא מביא סעירה, שזה בעצם נקבה של עז. אתם רואים שעזים, יש בהם קורבן מסוים שביאים רק מעז, אז אם היה כתוב רק לגבי עז, שאת האימורים שלו בבכור מקטירים על המזבח, לא הייתי יודע לגבי שור או כבש, שמהם אי אפשר להביא קורבן אדם שעבד בשוגג עבודה זרה. אז לכן צריך לכתוב גם בכל השלוש. אומרת הגמרא, חדה מחדה לא עתיה. אי אפשר ללמוד לא שור מכבש ולא מעז. לא כבש משור ולא מעז, ולא עז משור ולא מכבש. אחד מהשני אי אפשר ללמוד. אבל אולי תה תה אחד, המתארתי, אולי מספיק שיהיה כתוב בשתי מקומות, ונלמד את המקום השלישי משניהם. בהי לא תכתוב, שואת הגמרא, איזה מביניהם מיותר ואפשר ללמוד אותו מהשניים האחרים. לא לכתוב רחמנה בשור ותהיתם מאנח, אם לא היה כתוב לגבי שור, היינו לומדים את זה מכבש ועז, מה פתאום? מה לאנח שכן נתרבו אצל פסחים? כבש ועז, משתי אלה אפשר להביא קורבן פסח. שור אי אפשר להביא קורבן פסח, כן, אפשר להביא תלה, אפשר להביא גדי, אבל אי אפשר להביא עגל, עגל אי אפשר להביא לקורבן פסח. אז אם ככה הייתי אומר, אתה יודע למה כבש ועז יש בו קדושת בכור? כי מהם גם אפשר להביא קורבן פסח, הם הרבה יותר מיועדים לקורבן, אבל אם לא היה כתוב שגם בשור יש בו קדושת בכור, לא הייתי חושב שאפשר גם להביא שור בתור, לא הייתי חושב ששור יש לו גם כן קדושת בכור ואת האימורים שלו צריך להקטיר על המזבח. אולי הייתי יודע שיש לו קדושת בכור, אבל לא הייתי יודע שאת האימורים שלו צריך להקטיר על המזבח. הלאה. לא לכתוב רחמנה בכסף ותהיתם מהנח. אולי לא היה צריך לכתוב בכבש שאתה אמורים שלא צריך להקטיר אל המזבח, והוא היה לומד את זה משור ועז. אומרת, מה לא? מה להנח שכן נתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור? הרי אם יש מקרה שבית דין של הסנהדרין היה להם טעות על איזשהו סוג מסוים של עבודה, עבודה זרה, לא ידעו שזה נקרא בכלל שזה איסור, והם הורו שזה מותר. אחר כך התברר שזה היה טעות וזה אסור. אז לא קרה שום דבר, אלא צריך פשוט להביא פר אלם דבר של ציבור, זה נקרא. מביאים פר אלם דבר. עכשיו, זה לא פר אלם דבר רגיל, כמו שבית דין מורים סתם על איסור מסוים שהוא מותר. אלא פה, בגלל שהם הורו על עבודה זרה, אז מביאים, כמו שמביאים על עבודת כוכבים של ציבור, מביאים פר לקורבן עולה וסעיר לקורבן חטאת. אז פר וסעיר מביאים בקורבן שציבור עובדים עבודה זרה בהוראת על פי פסק מוטעה של בית הדין הגדול של הסנהדרין. אבל לעומת זאת כבש לא, אז לא הייתי לומד לגבי כבש שהאמורים שלו מקטירים על המזבח. שואלת הגמרא בסדר, אבל לא נכתוב רחמנה בעז ותהיתם מאנח. אולי יהיה מספיק שיהיה כתוב בשור וכבש שאת האמורים של הבכור צריך להקטיר על המזבח, והייתי לומד לגבי עז. עונה הגמרא, מה לאנח שכן יש בהן צד ריבוי אצל מזבח. כל אחד מהם, שור או כבש, יש משהו מיוחד שמקטירים על המזבח שבעז לא מקריבים. שור, יש לו נסחים יותר, פי שתיים, חצי הין. לעומת האחרים שצריך רבע הין, ולגבי כבש זה שמקטירים את העלייה יחד עם האימורים, לעומת זאת האחרים לא מקטירים את העלייה. בעז אין משהו מיוחד שיש רק בו ואין בכבש ובעז שמקטירים, אז אולי הייתי אומר שלא מקטירים את האימורים של עז בחור על גבי המזבח, לכן צריך לכתוב גם לגבי עז. אז אף אחד לא יכול ללמוד מהשתיים האחרים, לכן צריכים לכתוב את כל שלושת הבחורים, ללמוד שכל אחד מהם מקטירים את האימורים שלו על המזבח. אילכך צריכי. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, הוא למעשה סובר מהפסוק בחור שור, בחור כסף, בחור עז, שאם ולד נולד אחרת מאיך שאימו, אין בו קדושת בחור. איפה יש לו מילה מיותרת ללמוד את זה שם בפסוק? הרי כל הפסוק הזה צריכים אותו רק בשביל ללמד שבכל שלושת הבהמות הטהורות צריך את האימורים להקטיר על המזבח, כמו שעכשיו אנחנו פירטנו. עונה הגמרא, אם כן, שרק לומדים את העניין שמקטירים את האמורים בכל שלושת הבכורים, הייתי אומר, לכתוב קרא, אח בכור, פעם אחת, שור, כסף ועז. שור, כסף ועז. מה צריכים לכתוב? בכור, בכור, פעמים נוספות, למה לי? אלא לומדים מזה, לומדים מזה, ללב שמה מן העד שיהיה הוא שור ובכורו שור. לומדים מזה שצריך שהאם והבכור יהיו מאותו סוג. לא שהאם תהיה פרה והוולד יהיה עז, אלא כל אחד, הוולד צריך להיות דומה לאמו. ורבי יוסי הגלילי, שהוא סובר את הדין שהוולד צריך להיות כמו אמו, הוא לומד את זה מהמילה בחור שכתובה, כן, מהמילים בחור, כמו שעכשיו הסברנו. אז אם כן, היי פטר חמור, פטר חמור, שיש פעם אחת שכתוב פטר חמור וזה מיותר, מה יביד לי? מה הוא יעשה מהלימוד הזה? שלומדים, במשנה שלנו לומדים מזה, מהלימוד שכתוב פטר חמור פעם נוספת וזה מיותר, שאם הוולד לא דומה לאמו, אין בו קדושת בכור. אבל מה ילמד מזה רבי יוסי הגלילי? מבעלה לקדטניה, רבי יוסי הגלילי אומר, הוא בעצמו, מתוך שנאמר, אך פדו תפדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה התמאה תפדה. בהמה תמאה, בכור שלה תפדה? שומע אני אפילו פטרי סוסים וגמלים. כל, יש לו קדושת בכור, הייתי חושב. תלמוד לומר, פטר חמור, פעם נוספת זה מיותר, פטר חמור אמרתי לך ולא פטרי סוסים וגמלים. בסדר. ועדיין אני אומר, פטרי חמור תפדה בסה. נכון? כי כאן כתוב מפורש, פטרי חמור תפדה בסה. פטרי סוסים וגמלים, הייתי אומר, בכל דבר. הם יהיו קדושים, אבל תוכל לבדות אותם גם בדברים אחרים, לאו דווקא בסה. תלמוד לומר, פטר חמור שני פעמים. ובזה שזה מיותר, אנחנו לומדים, פטרי חמורים אמרתי לך, ולא פטרי סוסים וגמלים, שבהם אין קדושת בכור בכלל. שואלת הגמרא, פריך רווחי, אתה אומר שפטר חמור מיותר? מה פתאום? שתי הפטר חמור צריך אותם. היא כתב רחמנה חד, אם היה כתוב רק פעם אחת פטר חמור, אבל אמינה שהחמור הזה הוא דבר שהיה בכלל של כל הבכורים, ויצא מן הכלל, ואז הייתי אומר שהוא לא בא ללמד על עצמו, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אחד מהדברים שאנחנו אומרים בברייתא של רבי ישמעאל, כלל הוא פרט, פרט הוא כלל וכו', זה אחד מהדברים שם. איך זה באמת הולך? בואו נלמד את זה ישר, הדוגמה על העניין של פטר החמור. דבר שהיה בכלל, החמור הרי היה בכלל של כל הבכורים, של כל הבכור הבהמה הטמאה, ויצא מן הכלל ללמד. הוא יצא מכלל של כל בכור בהמה טמאה, ללמד שתפדה אותו בסה. פטר חמור תפדה בסה, זה לא כתוב לגבי סתם בכור בהמה הטמאה. שם לא כתוב במה תפדה, כתוב סתם תפדה. אבל הוא יצא מן הכלל של בהמה הטמאה, שפודים אותו בסה דווקא. לא ללמד על עצמו יצא, הייתי אומר שהוא לא בא ללמד רק על עצמו, על החמור, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, וכל הבהמות הטמאות צריך לבדות אותם בסה. גמל, סוס, צריך לבדות אותם גם בסה, כי הרי הם שלחו נציג את החמור, הוא יצא מן הכלל, והוא בא ללמד שפודים אותו בסה, הוא לא בא ללמד רק על עצמו, אלא על כל הכלל של הסוסים והגמלים וכדומה. ולעולם זה דווקא בסה. לכן כתב רחמנה פטר חמור אחרינה. לכן המילים פטר חמור הם לא מיותרים סתם, הם מיותרים בשביל זה. פטרי חמורים ולא פטרי סוסים וגמלים, שבהם אותם לא פודים בכלל ובטח לא בסה. על כל פנים מכאן נלמד שלא פודים אותם בסה. שואלת הגמרא, והימה מייתינו מסה. אולי נאמר, הנה הגמרא ממשיכה, אולי נגיד שממעטים את הבהמות הטמאות רק מסה, ולעולם שאר הבהמות הטמאות, סוסים וגמלים, הם יהיו קדושים, ואפשר לפדות אותם בכל דבר, לאו דווקא בסה. לכן, אז אם כן, למעשה, הפטר חמור הפעם השנייה בכלל לא מיותר. לומדים מזה שבאמת אי אפשר לפדות בהמות טמאות בכלל. אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב רחמנה, רק פעם אחת פטר. דיין, יכתבו פטר חמור תפדה בסה, וחמור תפדה בסה. זהו. למה כתוב פעמיים פטר? פטר חמור תפדה בסה, פטר חמור תפדה בסה. פעם שנייה כתוב את המילה פטר. למה לי? אלא המאות השני בא ללמוד. פטרי חמורים אמרתי לך, שבכלל צריך לבדות אותם, ולא פטרי סוסים וגמלים. פטר סוס וגמל לא צריך לבדות בכלל. זאת אומרת, מה שכתוב פעם אחת חמור, זאת אומרת, זה שיש פעם מיותרת חמור, לומדים מזה, שחמור, למרות שהוא יצא מן הכלל, משאר הבהמות הטמאות, אותו פודים בסה, הוא לא בא ללמד על שאר הבהמות הטמאות שפודים אותם גם כן בסה. זה מזה שכתוב חמור. יש כתוב פטר פעם נוספת וזה מיותר לומדים, שאת שאר הבהמות הטמאות לא פודים בכלל. שואלת הגמרא ותנא דידן, שמהמילה פטר הוא בא לומר שחייב להיות, שהוולד צריך להיות מאותו סוג של אמו, ואחרת אין לו קדושת בכור, למיעוט סוסים וגמלים מנעלי, מאיפה הוא לומד שבסוס וגמל אין קדושת בכור? אמר רב פאפא, הוא לומד את זה מכלל ופרט. הפסוק אומר, כל מקנך תזכר. בכל המקנה של האדם, הזכר שלו יש בו קדושת בכור. זה כלל. אחר כך כתוב שור ושה וחמור. פרט, רק אלה. הכלל הוא שכשיש כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. הכלל מתכוון רק מה שהוא פירט אחר כך. שור ושה וחמור אין, יש בהם קדושת בכור. אבל מידי אחרינה לא, דברים אחרים אין בהם קדושת בכור. ורבי יוסי הגלילי, למה הוא לא לומד מכלל ופרט באמת? למה הוא צריך פטר מיותר? כי לפי דעתו זה שכתוב פטר בין חמור לבין שור ושה, הפסיק העניין. אז אם כן אי אפשר ללמוד את זה בכלל ופרט, כי זה הפסק ביניהם. ורבנן, למה הם לומדים בכל זאת שזה כלל ופרט? כי כתוב ופטר, הוו של לפני הפטר, האדר ערווה יקרא, הפסוק אחר כך חזר ועירב את כל הבהמות יחד. ולכן הם כן יכולים ללמד בכלל ופרט. רבי יוסי הגלילי אומר שאם הם רצו, אם התורה רצתה שהם יהיו יחד, לא לכתוב לא וב ולא פטר, אלא שכתבו אותם ממש יחד. זה שיש את הפטר, זה הפסיק ביניהם. מה רבנן יסבירו? למה באמת יש את המילה פטר באמצע? איידי דה קדושת דמים. מכיוון שהחמור, הקדושת בכור שלו, זה לא קדושת גוף, אי אפשר להקריב אותו קורבן. והשור וסה קדושת הגוף, הם עצמם מקריבים אותם קורבן אם אין בהם מום. לכן פסיק להו, יש הבדל ביניהם, המבדיל בין קודש לקודש, והדר אחר כך, עריב להו, הוא ירב אותם בחזרה כדי ללמוד מהם כלל ופרט. עד כאן השיעור על דף ה'.